כך זה יהיה, כך זה יהיה.
זה הזמן הנכון לגלות פוטנציאל שמעבר לאור. תעמוד, תתעורר אל הלב שדוהר. רמזים עדינים, עדינים עללים ירוקים, ירוקים.
ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו על עומדות. אלן גפן.
אלן מיכל, מה שלומך?
מה שלומך את?
אני מצוין, תמיד להיפגש איתך, זה כיף גדול.
טוב, לא רואים שאני מסמיקה עכשיו, נכון? את זה אף אחד לא רואה. אז יופי שאתם כאן, ואנחנו שמחות ככה להקליט עוד מפגש בינינו. לאורך הדרך הזאת. והיום באמת יש לנו שני נושאים על הפרק, אחד בעקבות הפודקאסט שפורסם, מספר 4, שהיה בנושא סודות, פנתה אלינו אחת המאזינות עם שאלה לגבי הכאב שיש בשמירת סוד, או במרחב שבו יש מישהו שמסביבי שומר סוד, באמת על הרגש הזה שמתעורר סביב הסוד ואיפה אנחנו נמצאות, והנושא השני שאנחנו נדבר עליו יהיה בנושא התחלות חדשות. ותכף נשאיר את זה לאחר כך. אז גפן, את רוצה להתחיל? לחבר אותנו רגע למקום הזה של מה זה מעלה אצלך, כל המחשבה הזאת על סודות, על רגשות שמתעוררים שם.
אז אצלי סוד בעצם מעלה משהו מרגש. אוקיי, בתור התחלה, אבל אחרי ששמעתי את השאלה שהוא עלתה, אז באמת יכולתי להתחבר גם למקום הזה של הכאב. של הכאב, אבל אני יציג אותו יותר מהכאב ששומרים מפני סוד. אוקיי? זאת אומרת שכשאני מרגישה ששומרים מפני סוד, אני מרגישה לא שייכת, אני מרגישה שלא רואים אותי ולא סופרים אותי ולא חושבים עליי, אני מרגישה שונה. זאת אומרת שזה מעלה אצלי, התחושה הזאת, הרבה מאוד עומסים. ודיברנו פה לא אחת על עומסים, ושהם בעצם הרבה פעמים ככה קשורים לכאבי הילדות שלנו ולדברים שעברנו כילדות. ואני בעצם, אני אשתף אותך שאני גדלתי בקיבוץ, ובקיבוץ אין ממש אפשרות, זאת אומרת ככה אני חוויתי את זה, להיות משהו אחר או מישהי אחרת, יודעת מה, אולי לא רק בקיבוץ, אולי באופן כללי. והמקום הזה של השייכות, של להרגיש שאני יכולה להגיד ולדבר את מה שאני רוצה ולהיות מי שאני, הוא מקום שאני מרגישה שיש לי בו איזשהו כאב. ואיך הוא מתחבר לסוד? כי סוד שאני רואה או מרגישה ששומרים מפני סוד, מתעוררת בי התחושה הזאת. ולכן אני מעלה את השאלה או את ההנחה שלי ש סוד הוא בסך הכל טריגר למשהו פנימי שקורה בתוכי, ביני לביני.
אני הייתי רוצה לעשות פה רגע איזושהי הפרדה. הייתי רוצה לעשות הפרדה בין סוד קטן ובינוני לסוד גדול.
נכון.
סדר, בחיים שלנו נניח זוג הורים שנמצאים באיזושהי מריבה ביניהם לטובת העניין. יש להם ילדים בבית. האם לא לספר לילדים על המצב הרגיש שנמצא ביניהם באותו זמן, זה סוד, זה לא סוד, האם הילדים לא ירגישו שמשהו קורה בין ההורים? בוודאי שהם ירגישו, אבל האם זה באמת סוד שהוא סוד שנכון ללכת ולספר אותו? או אני רוצה להגיד שאנחנו נוגעות באיזשהו מקום שהמילה סוד עלולה להתאפס כאילו בואו נחשוף את כל החיים שלנו עכשיו כדי שכולם ירגישו בסדר, ולפעמים יש מקום זה נכון שאנחנו נאבד את התהליכים שלנו בתוכנו, בינינו לבין עצמנו, והמילה סוד היא עדיין מתאימה לדבר, אבל לא בטוח שצריך באמת לרוץ ולחשוף אותו ולשים אותו על השולחן. אני לא יודעת, זו שאלה מבחינתי.
אני חושבת אבל מיכל שנגענו בזה בפודקאסט מספר 4,
כן,
בהפרדה הזאת, ופה נשאלנו על משהו שהוא אחר, שהוא פחות קשור לסוד ויותר קשור לכאב
נכון.
שהסוד מביא איתו.
נכון.
ונכון שהרבה פעמים אנחנו גם אומרות שסוד קטן סלש מתרחש קטן או בינוני או גדול, האפקט שלו על הנפש שלנו היא אחרת.
נכון.
בהחלט. אבל באמת פה נשאלנו על עניין הכאב.
כן.
אוקיי?
כן.
ואת יודעת, תוך כדי שאת מדברת, גם עלה לי דוגמה אישית שלי, כי דיברת על שני הורים, שאני גדלתי בקיבוץ, בלינה המשותפת, וההורים שלי התגרשו שהייתי בת 14, ואני לא ידעתי שמשהו ביניהם לא בסדר.
כן.
זאת אומרת, בעיניי הם היו זוג יונים, ובאמת ברגע שהם הודיעו לנו שהם מתגרשים, ממש עולמי חרב עליי, ממש כאב גדול מאוד מאוד מאוד, שקשור בעצם לסוד.
כן.
לזה שפתאום נחת עליי משהו.
כן.
ממני, לא הייתי מוכנה, אז הייתי רוצה שיותר מכוון באמת את השיחה שלנו למילה כאב.
כן,
אבל שוב, למילה.
אבל שוב בואי נמקד, כי את עכשיו מדברת על הכאב של חשיפת הסוד.
נכון.
זה כאב אחר מהכאב, מהתחושה שתיארת אותה בהתחלה, שבעצם מישהו שומר סוד מפניי, איך זה שאני מרגישה
נכון.
אותו?
אז אני פשוט אמרתי, דיברתי על שני כאבים.
כן.
אז
כן.
אני אומרת, אולי הנושא הוא הכאב, ולא כן. הסוד.
אז זה בדיוק העניין. קודם כל צריך להבין משהו מבחינת המערכת שלנו. במערכת שלנו יש מערכת מאוד מאוד חזקה שנקראת קולטנים, קולטני הלב לטובת העניין. Mm-hmm. אנחנו תמיד קולטים, כולנו מסתובבים בעולם הזה כמערכת קליטה. ואנחנו קולטים את תדרים, אנחנו קולטים מילים, אנחנו קולטים... מבט אנחנו קולטים. אנחנו קולטים אם ההורים שלנו מסתכלים אחד על השני או לא מסתכלים אחד על השני. זה כמו שהבת שלי אמרה לי לאחרונה באיזושהי סיטואציה, אחרי זו תקופה מורכבת שהייתה לי פה בבית, כשאני מתקשרת מחול, אני מתקשרת לסבא, לסבתא, לאימא ולאבא, ואתם אף פעם לא ביחד. בסדר, אני שמה לי על השולחן משהו שאני הייתי צריכה רגע להסתכל עליו. עכשיו, וזה היה בטלפון, היא בכלל לא ראתה אותנו. אבל היא צריכה להתקשר אלינו בנפרד, זאת אומרת שהיא מבינה מתוך הדבר הזה שאנחנו לא נמצאים באותו מרחב, אני לא מעבירה אליו את הטלפון, זאת אומרת שיש לנו קולטנים, הם נמצאים בתוך המערכת שלנו באופן קבוע, ואנחנו קולטים אין סוף אינפורמציה בעצם. אין סוף אינפורמציה, בכמויות מאוד 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 גדולות. עכשיו, מה שקורה, שאנחנו תמיד מגיבים לאינפורמציה הזאת. השאלה היא בעצם, מהי התגובה שלנו, והרבה פעמים במרחב שיש סוד ארוך ומתמשך, אנחנו לא נבין מה אנחנו קולטים, כי לא יהיה לנו לזה הסבר, אבל אנחנו נקלוט. זאת אומרת, התחושה היא שמשהו קורה, אבל אני לא יודעת מה. אני לא יודעת מה קורה, אבל משהו קורה. למה הבן אדם הזה לא מתקשר? למה מתלחששים לידי? למה תמיד הולכים לחדר? אנחנו לא מבינים מה, אבל משהו בקולטנים שלנו עובד, והמקום הזה מאיר, כמו שאמרת קודם, תחושת דחייה, חוסר שייכות, תחושה שאני לא חלק, כן, כן, שלא רואים אותי ולא מתייחסים אליי, זה מאיר כאב בלי שאני יודעת באמת את האינפורמציה. וזה צד אחד של העניין, להבין שאנחנו בכלל מערכת קליטה. אנחנו, לפני שאנחנו פולטים, אנחנו קולטים. וזה אוטומטית. השאלה היא, איך אני אל מול מה שאני קולטת, זאת כבר שאלה לימודית בלימוד שלנו. ואז באמת גם נגעת בנושא הזה של השבר, של גילוי של סוד, ששם באמת מתעורר כאב מאוד גדול. בכלל, שברים יש לנו בחיים לא רק כגילויים של סודות, יש לנו עוד רגעים של משברים גדולים בחיים, של שברים כאלה, שמעבר למידת יכולת ההכלה שלנו באותו זמן. וזאת שאלה גדולה, שאנחנו צריכות להקדיש לה מרחב אחר לגמרי, כי זה קורה בחיים.
זה קורה? את יודעת, אבל מיכל, כן. אני מבינה עכשיו שזה בדיוק מתחבר לנושא השני שלנו, של הפודקאסט הזה, ולא סתם התחלנו בשאלה, כי הכאב, השבר הזה של גילוי סוד, זה אותו הכאב שאני בעצם פותחת את הראייה שלי ורואה דברים שלא ראיתי קודם ונסתרו מעיניי וקשה לי להכיל אותם, ואני צריכה פתאום פה להתחיל משהו מחדש. ואני חושבת שבאמת בתוך מרחב שיש בו אנשים, יש גם הרבה סודות שהם לא רק סודות של התלחששויות ומסתירים מאיתנו משהו, אלא באמת דברים גם שאנחנו מסתירים מעצמנו. והחשיפה שלהם או השמירה עליהם מאמיסים עלינו וגם באמת גורמים לנו הרבה פעמים הרבה הרבה כאב. לשאת סוד, אוקיי, זה דבר שיכול מאוד להכאיב. ואני כן חושבת שכדאי שניכנס לזה. זה נושא מעניין, ואת יודעת מה, אני חייבת להגיד לך, אני ממש, אין לי מושג איך להיכנס לזה.
לגילוי.
ממש.
למה שהגילוי מביא איתו.
לגילוי, לראייה, אנחנו מדברות פה על הלימוד, הלימוד נותן לנו כלים בדיוק לדעת לגלות, להיות מוכנות לגלות, להסכים לגלות, לשאת את הגילוי גם.
כן, אני אביא שני משפטי מפתח.
קדימה.
אחד שקצת קשה לי עיכול הרבה פעמים, שנקרא אין התפתחות אלא בנוכחות קושי, ואולי מתוכו ההבנה שקושי זה לא האויב שלנו,
נכון.
זה הסיטואציה שאנחנו פוגשות בזמן ובמקום.
ואולי גם תוסיפי שקושי זה לא סבל, וסבל זה לא קושי.
כן. קושי זה מצב. ואת המשפט השני, שאולי אני אומרת אותו בצורה פחות ראותה, זה שאנחנו תמיד נמצאים או בנסיגה או בהתפתחות. זאת אומרת שאנחנו כל הזמן בתנועה. אנחנו אף פעם לא באמת על קו ישר, הוא שרואים אותו בסוף החיים. אנחנו כל הזמן בתנועה. והשאלה לאן התנועה שלנו הולכת? האם היא הולכת להתפתחות או לנסיגה? עכשיו, כשאין לי כלים, וגם כשיש לי כלים דרך אגב, נקודות משבר הרבה פעמים ייקחו אותי לנסיגה. אבל מצד שני, בואי ניתן דוגמה אחרת. נניח, יש את הדוגמה המאוד פופולרית הזאת, שאנשים שמקבלים התקף לב בגיל מאוחר, ופתאום מתעוררים על החיים שלהם. זהו, אחרי התקף לב, הם מתחילים לרוץ, מתחילים לנסוע לחול, מתחילים לעשות פעילות קהילתית, מתחילים, כאילו, זאת אומרת, וואה, הבן אדם הזה לא היה לו דקה לילדים שלו רגע לפני כן, הוא פתאום הולך איתם להצגות, והוא נוסע לחודשיים לטייל בעולם, וכל יום הוא רץ, ולא משנה לו איפה הוא נמצא, ואת אומרת לעצמך, איך זה יכול להיות? זאת אומרת שרגעי משבר גדולים, גם לפעמים באופן אינטואיטיבי הופכים להיות ההזדמנות שלנו להתפתחות מאוד גדולה. זה לא אומר שאנחנו לא עוברים דרך הכאב. אי אפשר שלא לעבור דרך הכאב. אבל יש שם במקום הזה הזדמנות אולי נדירה, כי אנחנו לא רוצות להגיע הרבה לנקודות משבר, בואו, כאילו זה לא העניין, העניין הוא לא תוך כדי החיים שלי, אני רוצה להישבר כדי לעלות, כדי להתעלות או למצוא פתרונות חדשים, אנחנו רוצות את הלימוד הזה לקחת ללימוד מתוך הבנה ומתוך ראייה של מה שאנחנו פוגשות. אבל אם כבר הגעתי, גם פה יש לי נקודת בחירה. עכשיו, אני אשים בתוך זה עוד משהו קטן. רגש שעולה בתוך הפנימיות שלנו לא ניתן לוויכוח.
נכון.
אנחנו הרבה פעמים מתווכחים עם רגשות שלנו, לא, זה לא באמת מכעיס אותי, לא, זה לא באמת כואב לי, לא, הוא לא ניתן לוויכוח, הוא כבר פה. הוא כבר התפרץ מתוכי, למה, כמה, יש לזה הרבה סיבות והסברים, אבל העובדה העכשווית היחידה היא זה שהוא נוכח, והוא צובע לי את כל המציאות שלי עכשיו. וכל רצון שלנו לדחות אותו, להרחיק אותו, להשליך אותו על מישהו אחר, כל ההתעסקות הזאת שלנו עם הרגע שלנו שמתעורר, בסך הכל גורמת לו להיות נוכח זמן רב יותר בתוך המערכת שלנו. אם מישהו יעשה על עצמו ניסוי, ויבדוק באמת כמה זמן גל של רגש נשאר נוכח, אנחנו נראה שגם אם בעקבות סיטואציה אחת אני חווה הרבה גלים של הרגש הכואב, עדיין אני לא כל הזמן בכאב. זה משהו שאנחנו אומרים לעצמנו, אבל הרגש לא נמצא שם 24/7 אותו דבר. אני עלולה להפוך אותו לחמור יותר, דרך המחשבות שלי, דרך התפיסות שלי, אני עלולה לסגת יותר לתוך המקום של הרגש הכואב ולהזיק למערכת שלי יותר. אבל אם אני רגע אסתכל, אני אראה שיש שם גלים. זה לא שהוא לא יעלה עוד פעם. בתהליך של מוות ופרידה, אנחנו רואים את זה, הגלים האלה עולים, הכאב מתעורר, אבל הוא גם, כאילו, עזרו לנו לעבור את המוות דרך השבעה, דרך כל הטקסיות שיש בדבר הזה, אז אנחנו יכולים לראות ביתר קלות את הגלים. אבל זה נכון לגבי כל משבר קשה. מוות של בן אדם קרוב זה דבר קשה.
מאוד.
ואנחנו מפספסים ברגע משבר את העובדה שהכאב קיים. מה שאני יכולה לעשות זה לקבל אותו, וזה קשה. בסדר? מצד שני, לעקוב אחריו ולראות שהוא בעצם גם מתפנה ומאפשר לי לעשות איזושהי תנועה אחרת, הוא יבוא עוד פעם. בסדר? פרידות זה קשה, גילוי סודות זה קשה, מוות זה קשה, יש עוד מלא משברים קשים, מחלות זה קשה, יש מלא דברים קשים בעולם הזה, זוועות מכאן ועד, אבל הרגש יש לו תכונות אחרות מהמחשבה שלנו שעלולה לתפוס את זה כאילו זה dead end, זה בלתי אפשרי, וכאן יש איזה מנגנון שאנחנו מתחילות ללמוד אותו. עכשיו אני אגיד עוד משהו קטן ואז אני אחזור אליי, שאם אני לומדת במהלך חיי מתוך הבנה ולא מתוך הישרדות, רק מה שקורה לי, אז גם המפגשים שלנו עם משברים משתנים. זאת אומרת, אותו משבר שנראה לי לפני הלימוד כבלתי אפשרי, פתאום אני ניגשת אליו כלומדת ממקום אחר. זה לא שלא כואב לי. כואב לי, אני לא אקח את הכאב הזה ואני אשים אותו בצד ואני אגיד לו זה לא כואב לי כי אני לומדת 20 ומשהו שנה חשיבה הכרתית, זה שטויות, כואב לי. אבל היכולת החלה שלי את הכאב שלי ואת המתרחש משתנה ומאפשרת לי נוכחות אחרת. גדול.
אז אני הייתי רוצה לקחת את המילים שלך וקצת להוריד אותם לקרקע.
יאללה.
Okay? לא שהם היו שם בשמיים, אבל כן להגיד מה זה אומר שאני מקבלת את הכאב, או מקבלת את הרגע שלי, או מקבלת את המשבר. אז אני חושבת שחשוב ככה לחדד שהכוונה היא לא מקבלת באהבה ולובשת גלימה לבנה ורוקדת על חלה ונרות שבת על הדבר הזה, אלא הכוונה היא שאני בכלל נותנת לו איזושהי התייחסות, איזשהו, זאת אומרת, אני מתייחסת אליו, אני רואה אותו, והרבה פעמים בלימוד אנחנו מדברות על על הילדה, אוקיי? על הלומדת, שזה מי שאנחנו הבוגרות, ושבתוכנו יש ילדה, וכמו כל ילדה, היא צריכה התייחסות למה שהיא עוברת. כי הרבה פעמים המילה קבלה הולכת, את יודעת, למקום של אני מקבלת את זה, אני בטוב, אני בסבבה, וזה לא הכוונה, אני יודעת, שלנו, ואיך שאנחנו באמת אפילו שתינו רואות את הדברים, ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב.
אני חושבת שנגענו בזה באחד הפודקאסטים, אני לא חושבת על ההבדל בין קבלה לאהבה.
נכון.
ואת צודקת, לקבל זה לא, לא אומר שזה לא קיים, נהפוך הוא. זה אומר שאני רואה
נכון.
את מה שקיים.
נכון. זה התייחסות, זה באמת, דיברת על המילה בחירה, אוקיי? שיש, שיש בחירה, ואני חושבת שזה גם מילה שאפשר רגע לפשט אותה. מה זאת אומרת שיש בחירה? כי הרי כשכואב, אז כואב. במה אני בוחרת כשכואב? ואני חושבת שאני אישית מתוך הלימוד ומה שהייתי רוצה להעביר הלאה, זה שהבחירה היא בלהתייחס לכאב במקום לברוח ממנו או לכעוס עליו או לעשות את הדברים שאנחנו באמת עושים מתוך ההרגל שלנו, מתוך האוטומט. ויש לנו בחירה רגע אם אנחנו שנייה עוצרות ומתייחסות לכאב הזה שאנחנו חשות עכשיו. ואז מתוך ההתייחסות נוצרים תנאים שמאפשרים למידה.
אפשר להכניס פה עוד איזה מושג מהלימוד, שנקרא רגש כלפי הקיום.
או, זה אני אוהבת, כי אני מודה שעוד לא הבנתי מה רוצים ממני בדבר הזה.
רגש לקיום. את אומרת, יש לי בחירה, בסדר? והבחירה שלי היא לראות את הרגש. זאת אומרת, מה אני עושה בתהליך הזה? אני מפעילה מנגנון שאומר, הכל בסדר. כמו שאני, זה טוב. מה שקורה לי, זה בדיוק מה שצריך לקרות לי כרגע. נכון, אני אגיד בסוגריים, יש לי פה מה ללמוד, אבל רגע, שנייה, אני עוד לא רצה ללמוד. קודם כל, אני מפעילה רגש לקיום כפי שהוא, והקיום מורכב ממני, ומה שעולה בתוכי, והמתרחש שפגשתי.
תגידי, מיכל, אבל מה שאת אומרת עכשיו, הוא לא קשור כבר לרגע אחרי שבחרתי, התייחסתי לכאב, ונוצר בי איזשהו מקום לשאול או להגיד את הדבר הזה, את הרגש לקיום. כי רגש לקיום זה כלי הכרתי. וכלים הכרתיים, לפעמים בתוך הסערה או בתוך הכאב הגדול, לא פשוט להפעיל אותם. זאת אומרת, הם באים אחרי משהו.
אבל גם מה שאת מדברת זה כלי הכרתי. לבחור, זה תמיד כלי הכרתי.
זה נכון.
אז אני אגיד את זה, אני אחדד את זה. כלומדת, ככל שאני תורחת יותר על ההבנות שלי, ככה הן יהיו יותר זמינות בשבילי גם ברגעים מורכבים יותר. זה בעצם הטריק. זה הטריק.
אז תגידי, תרחה.
תרחה
זה בעצם לעשות משהו פעיל למען ההבנות שלי, ולעשות את זה כל הזמן, באופן יומיומי, באופן מתמשך. לא רק כשקשה או רק כשנוח או נעים, אלא ממש באופן תמידי. את זוכרת, דיברנו על זה לדעתי בפודקאסט הראשון או השני, על העניין של הכתיבה,
נכון.
של הלכות שעושים בלימוד. אוקיי, אז תמשיכים.
או אפילו, לא יודעת, אני אפילו הרבה פעמים אומרת, תשימי סטיקר על הדשבורד אם את אחרי הרבה שעות נמצאת באוטו, לאיזשהו זמן כדי שמשהו ייכנס רגע לתודעה כאפשרות. את עוד לא יודעת מה את הולכת לעשות עם זה, אבל הרעיון מוצא חן בעינייך, ההבנה מוצאת חנת בעינייך, את רוצה רגע שהיא תיכנס. זאת אומרת שגם את המשבר, זה מאוד מאוד תלוי באיזה מקום אני נמצאת. את צודקת, לפני הלימוד, או בשנים הראשונות של הלימוד שלי, אני חייבת להגיד, כשעוד לא הייתי באמת מאוד, עוד לא הבאתי את זה למרחב חד שבועי מסודר, יום יומי מסודר, עוד לא, אז משברים היו לא הכרתיים בעלי, לא היה בהם שום כלי הכרתי. אבל זה בדיוק מה שאנחנו מדברות עליו, על האפשרות להביא כלים הכרתיים לתוך המשברים שלנו, אבל זה בוודאי, תראי, יש עוד דרך שזה עובד בטוב, שמישהו אחר יעזור לי לראות את זה. וזה כלי, דרך אגב, להיות במקום שאני נכנסת למשבר, ויש לי בעולם בן אדם או שניים שאני יודעת שדרכם אני יכולה למשוך את החוט של הכאב שלי החוצה כדי להבין אותו, זה כלי, זה לא לא כלי, לעזר במישהו אחר ברגע משבר, זה יכול להיות כלי הכרתי מטורף, כי כמה פעמים בחיים שלנו אמרנו לעצמנו, אני אסתדר לבד, ואני לא צריכה אף אחד שיעזור לי פה, ושמעתי כבר את כולם, ואת כל הדעות של כולם, ומה הם רוצים להגיד, והמליצו לי על 1001 דברים, שום דבר לא עבד, אבל אם יש לי בעולם בן אדם, או שניים, שאני יודעת, שיוכלו לעזור לי לחבר את עצמי להבנות שיעזרו לי, זה כלי. להרים את הטלפון ולהגיד, אפשר לקבוע פגישה, זה כלי.
נכון.
אז אני רוצה להגיד, הכלים הם כרוחב מה שייטיב איתנו. אז מה אם אני לומדת 10 שנים ואני עדיין לא הגעתי לתרחה יומיומית, או עדיין לא כל יום ניגשת ללימוד, או עדיין, מה זה קשור? אבל יש לי את הערוץ הזה, הוא פתוח, יש לי את החלקים שלפעמים אני יכולה לגשת אליהם, יש לי את הפודקאסטים שאני יכולה להקשיב להם, יש לי את המנחה שלי שאני לומדת איתה בקבוצה, יש לי חברה בקבוצה שאני יכולה להרים לטלפון, אני יודעת שאיתה השיחה תהיה בול מה שאני צריכה. דן, לא כתבתי מילה 10 שנים. אבל יש לי כלי למשבר, אני לוקחת אותו. עכשיו זה ברור, הרבה פעמים, וגם בהתפתחות רוחנית בכלל, או התפתחות הכרתית, או עכשיו נקרא לזה, אנחנו פוגשות משברים, שנדמה לנו ששכחנו הכל. התגלה סוד, בוא נחזור לסודות, התגלה סוד.
בוא נחזור לסוד.
שאני בכלל לא מדמיינת, שהיה יכול להיות במשפחה שלי, בסדר? וכל הדברים הטובים שחשבתי, והדרך הנפלאה שעשיתי, אני אגיד את זה אחרת, זה בשבילי היה ממש קלאסי. הלידה הראשונה של הילדה שלי, שהייתה אחד האירועים הכי יפים בחיים שלי, גם הייתה אחד המשברים בחיים שלי. כי מאותו רגע, החיים שלי השתנו, נכון? לגמרי. אף אחד לא סיפר לי, גם מי שסיפר לי, לא יכולתי בכלל לדמיין, שוואלה, עד כדי ככה שינוי הולך להיות גדול. לילות בלי שינה, מישהו אחר שבסדרי העדיפויות שלו נמצא לפניי, ואני חיה בשבילו, כאילו... איפה זה היה? רגע לפני כן הייתי ציפור חופשייה, נוסעת, חוזרת בעולם, עושה מה שבא לי, פה עובדת 3 חודשים, שם עושה, כאילו, פתאום, הדבר הכי טוב בחיים שקרה לי, והוא היה, אופה, אין לי כלים, אין לי שום כלי, ולא משנה כמה סיפרו לי ואמרו לי, אין לי כלים. עכשיו, מה קורה במקום הזה? וזה קורה לנו גם כלומדות. בלימוד, אנחנו מתייחסות לזה כמדרגה רוחנית חדשה. למרות הכאב שמתעורר. כלמידה חדשה של משהו שלא היה עבורנו לפני כן כנתון בחיים. גם סוד דרך אגב, חושף נתונים, ואני נחשפתי לסודות של אנשים אחרים, שאמרתי אלוהים אדירים, אבל זה המצב, נחשפים נתונים שלא היו נתונים בחיים שלי לפני כן, והקושי לעלות מדרגה הוא קשה, ולהכיל את כל הנתונים האלה, זה קשה וזה מקלטל וזה מהיר כאב, אבל אם אני מבינה שהנתונים האלה מאפשרים לי, וזה לוקח זמן, ההבנה הזאת היא לוקח לזמן, היא לא קורית לי תוך 5 דקות, שלא עוד? אבל באיזשהו רגע אני מבינה שהנתונים האלה משחררים לי משהו, אני יכולה לנשום פתאום, היה שם הרבה רעש אני, ואני מבינה שיש לי פה למידה חדשה, להמשך הדרך, אני יכולה להתחיל לעלות את המדרגה הזאת. ושוב, כמו המילה משבר, ככה גם המילה מדרגה. לא כל כאב שמתעורר זאת מדרגה, לא כל כאב זה משבר. צריך לדעת לעשות פה סדר, והסדר הזה קשור, כן, קשור לעוצמות. זה כמו שאמא אומרת ממש בהתחלה, יש עומס קטן, בינוני, וגדול, והיא אומרת את הגדול תשאירו בצד, כי זה שיחה אחרת, זה בדיוק השיחה שאנחנו מנהלות אותה עכשיו, זה לא אותה שיחה כמו, העלבת אותי, זה כואב לי, זאת לא אותה שיחה, אנחנו את השיחה הזאת נעשה, אבל זה לא העלבת אותי, זה כואב לי, זה הכאב של החשיפה, של משהו גדול שמטלטל את המערכת שלנו, זה מקום אחר, אז אני רוצה להגיד כמה שאני לא אתכונן, אני לא באמת יכולה לדעת. זאת אומרת שהתהליך הוא הפוך, אני לא מתכוננת למשבר הבא. אני לומדת בתוך היום-יום שלי לייצב את המערכת שלי, כי אני רוצה לחיות חיים יותר שמחים עכשיו, לא כי מה יהיה.
נכון, אני גם חושבת שזה באמת ההסכמה לעזור לעצמי. זאת אומרת, ההסכמה, קודם כל, לפני הכל, 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 וכל ההסברים החכמים, זה הסכמה לעזור לעצמי, וההסכמה באמת שבה, זה בא עם הלימוד, לזה שכל דבר שקורה לי, כמו שאמרת, הוא מקום בעצם ללמידה. וזה באמת איזשהו סוויץ' שלוקח זמן לעשות אותו.
בטח.
אבל הצעד הראשון לעשות אותו זה בכלל להסכים שיכול להיות דבר כזה. יכול להיות שכל דבר שקורה לי יכול לא רק ללמד אותי, אלא גם מתוך הלימוד גם לעזור לי. ולזה הרבה פעמים אנחנו מוצאות גם בתוך עצמנו. אני כמובן מתנגדת ידועה, וכחנית גדולה, אבל כן מוצאות את המקומות האלה שבעצם אומרת, רגע, 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 לפני שאת קופצת ומתווכחת, בואי נבדוק האם באמת יש פה משהו שיכול לעזור לי. ואני חושבת שפה בעצם, אם אנחנו מחברות בין מה שהתחלנו לבין השאלה שנשאלנו על הכאב שיש לשומר הסוד, ועל הכאב שיש למי ששומרים סוד מפניו, ובעצם בכלל הגענו לזה משם, מהכאב הזה, לעזרה. וזה כל הסוד, כמו שאומרים.
וזה כל הסוד, באמת לזכור שעזרה זה לא בהכרח משהו חיצוני. היא יכולה להיות גם מתוך הלימוד, או מתוך הדרך שעברנו. לפעמים להסתכל רגע על הדרך שעברתי, אני בעצמי, זאת כבר עזרה מאוד גדולה עבורי.
את יודעת שזה מעלה לי את המשפט שבאמת בתוך הכאב יש סוד, יש איזשהו צופן, וזה גם מראה, אגב, מי שלומד את ימימה ואת הכתבים שלה, אז הוא יודע שבמי שרוצה כמובן מוזמן לבוא לנסות, שהחלקים שאנחנו קוראים, קוראות של ימימה, הם מאוד לא ברורים. זאת אומרת, לא אחד ועוד אחד שווה שתיים. כל הזמן מסתתר שם משהו, איזשהו צופן, איזשהו סוד, כדי שנעמיק, כדי שנתמסר, כדי שנראה, כדי שלא נמהר. וגם בתוך הכאב, אוקיי? הכאב מבקש תשומת לב. ואנחנו הרבה פעמים ממהרות לפתור אותו, או לברוח ממנו.
או ההפך דרך אגב, או להתעקע בו ולהישאר איתו הרבה מאוד זמן. ואנחנו יכולות גם לעשות הפוך, הוא יכול להפוך להיות
דייר
מרמור, הוא יכול להפוך להיות דייר קבוע, הוא יכול להפוך להיות, הוא יכול להפוך להיות דיכאון, הוא יכול להפוך להיות דברים נוראים, כאילו, אנחנו יכולות להחזיק אותו גם כנגד מישהו אחר, כי עשה לנו, והוא הופך להיות שנאה, והוא הופך להיות קנאה, הוא יכול להפוך להיות עוד הרבה דברים בתוך הפנימיות שלנו.
נכון.
ולא להישאר רק הכאב. זה בדיוק העניין עם המילה קבלה. המילה קבלה מבקשת מאיתנו לראות את המידה הנכונה שאנחנו חוות כרגע, ולא
עכשיו להגדיל או להקטין.
בדיוק.
את מה שקורה.
שזה שיעור גדול לחיים. רק נכון. בשביל זה אנחנו, לא רק בשביל זה, אבל זה אחד הלמידות הכי גדולות בחיים, לדעת רגע, להבין איפה אני נמצאת עכשיו, לדעת מה קורה בתוכי, וזה יכול להיות כאב, וזה יכול להיות כעס, וזה יכול להיות שנאה, וזה יכול להיות קנאה, וזה יכול להיות ביקורת, וזה יכול להיות שיפוטיות, וזה יכול להיות תסכול, וזה יכול להיות ספק, יכול להיות כל כך הרבה רובדים של הפרות שקיימות בתוך הפנימיות שלנו, אבל בכלל לדעת איפה אני נמצאת עכשיו, זה, אני לא יודעת, שנים אני חושבת שהשקעתי בשביל להבין, ולאט לאט אתה מבין עוד פעם, ואתה פוגש עוד מילה, ועוד איזשהו רעיון, והחיים נפתחים, והם נפתחים עוד פעם ועוד פעם. זה לא שאחרי שסגרנו את כל לזהות את כל הדברים, אנחנו סיימנו, לא, זה תוך כדי התהליך, זה כמו הפרח הזה שנפתח כל פעם עוד פעם, הוא גמר את הפתיחה שלו, הוא עכשיו נובל, ועכשיו יש לו גילוי חדש, ואנחנו לכל אורך הזמן עושות את התהליך הזה.
נכון. אז בעצם יצא לנו פה היום סוד מאוד גדול, ופתחנו באמת את האפשרות גם בפנינו, ואנחנו כל הזמן לומדות ומגלות דברים חדשים, אבל גם בפניכם את היכולת הזאת שיש לנו ללמוד מהכאב, ודרך הזאת גם לעזור לו להתרפא, להתייחס אליו. ואני חושבת שזה היה פודקאסט מאוד מאוד חשוב. אני למדתי ממנו המון. מה את חושבת, מיכל?
קודם כל שאני רוצה להגיד תודה למאזינה שלנו, שלא ננקב בשמה.
נכון, נכון, שבאמת פתחה לנו את
הסוד. כן, שהערוץ הזה מאוד מאוד משמח אותי. זה באמת איזו דרך טובה שאנחנו יכולות ככה למשוך עוד חוטים של הבנה מתוך הלימוד דרך שאלות. אז זה מאוד מאוד משמח אותי ששם זה הלך. אני אספר בסוד, אני אספר שבכלל תכננו ללכת לגעת בזה דקה ורבע בערך, ואז ללכת לנושא אחר. אז אנחנו נכון. נגיע אליו באמת, אני לא בסוד אמרתי את זה בהתחלה, האמת היא. אז לא בסוד, אנחנו ניגע כמובן מה שתכננו בפודקאסט הבא. ו... תמיד מרתק אותי לשבת איתך גפן.
אז בנימה סודית זו ניפרד, ונגיד לכם שוב שאנחנו מאוד 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 נשמח אם יעלו שאלות, כמו שאתם רואים, כל שאלה זה עולם ומלואו, והיא מביאה איתה כל כך הרבה גילויים ותובנות ושיחות כל כך מעניינות, אז אתם מוזמנים, ואתם מוזמנות, יצא לי הפוך,
כן.
אתן ואתם, וסוד כזה, סתם, צחוק. אז באמת תודה לכל מי שהזין, ותבואו שוב, אנחנו כאן, ותודה מיכל.
תודה לך, גפן, ביי בינתיים.
ביי ביי.
ביי.
זה הרגע טוב להודות על הדרך וכל הפניות, על הדרך הזאת בהפכת להיות בן אדם אמיתי, אמיתי. קום תגיד, זה אני.